אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, והיום אנחנו נדבר על סרט שהקדים את זמנו בלפחות 20 שנה. תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. כאן למעלה, חוקי הפורמט למי שלא זוכר או זוכרת מה אנחנו עושים כאן, אבל בגדול אנחנו מדברים על 100 הסרטים הכי טובים בהיסטוריה, שאני אוהב. ולמה אני אוהב אותם? מכל מיני סיבות, ועל זה בדיוק אנחנו חופרים כאן בסרטונים. אבל מה שחשוב לציין זה שלסרטים האלה חייב להיות איזשהו ערך קולנועי או תרבותי כזה או אחר. לא סתם סרטים של ז'אן קלוד ואן דאם וג'וליה רוברט שאני מאוד נהנה לראות מאוחר בלילה כשאין לי מה לעשות, אלא סרטים שבאמת שווה לדבר עליהם ולנהל עליהם דיון. והיום אנחנו בסרט מספר 16, ממש בטופ 20, עוד שנייה נכנסים לעשירייה הראשונה. זה היה מסע מרגש ומאוד מאוד עמוס בשבילי, גם רגשית וגם ברמת התוכן. אני מאוד שמח שבחרתם לצפות בסרטים עד עכשיו. מי שלא, יש מלא לינקים וכל מיני פלייליסטים וכאלה כאן בערוץ. ואם אתם נהנים מהתוכן הזה, זה יהיה מדהים אם תעשו לייק וסאבסקרייב לערוץ, ככה גם תדעו מתי אני מעלה סרטונים חדשים, וזה גם כמובן מאוד יעזור לערוץ לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב. אבל הכי הכי חשוב, בואו נדבר כאן למטה בתגובות על הסרט הזה שאנחנו נדבר עליו היום, ועל בכלל סרטים אחרים ברשימה ובפורמט ובאופן כללי על קולנוע, כי בשביל זה נולד כל הפורמט הזה, כדי שנוכל לחפור אחד לשנייה על סרטים, כמה אנחנו אוהבים אותם. והיום אנחנו נדבר על סרט שיש לא מעט אנשים שלא יבינו למה בחרתי אותו להיות כל כך גבוה ברשימה בטופ 20, סרט של במאי מעורר מחלוקת מאוד מאוד מאוד, שעושה עד עכשיו סרטים. ולפני הכל אני אתן לכם גילוי אישי ככה אל מאחורי הקלעים ואל תהליך החשיבה והמחשבה שלי בתור מישהו שעושה את הסרטונים האלה בשביל הכיף שלו. הסרטון שאתם הולכים לראות היום על מקום 16 כבר צולם למעשה. כשהתחלתי את כל הפורמט הזה, מאיזושהי סיבה חשבתי, ממש הלכתי כרונולוגית מ-100 עד למטה, ומאיזושהי סיבה חשבתי לקפוץ רגע ממש לסוף הרשימה ולעשות סרטון בתחילת הדרך שלי בפורמט על מקום 16. וזה לא יצא טוב. הסרטון לא יצא טוב בכלל, אני מאוד לא מרוצה מאיך שדיברתי בגרסה הקודמת והדברים שאמרתי, אבל יותר מזה, פתאום הבנתי שכאילו זאת לא הדרך. כי לבמאי הזה יצא פתאום סרט חדש, ממש לפני כמה חודשים, וניצלתי את הסרט החדש הזה בשביל לעשות שנייה סרטון על הסרט החדש, ובכללי טופ 8 של הבמאי הזה שאני מאוד אוהב ומלא אנשים לא אוהבים, ולכן בלתי שביר מקום 16 והסרט הכי טוב של M. Night Shyamalan עד היום מקבל רימייק, ואני עושה מחדש את הסרטון על בלתי שביר ממש עכשיו. ומה שמצחיק בכל הדבר הזה, שגם בסרטון ההוא לבשתי בדיוק את אותה חולצה, ויש סיבה לכך. בלתי שביר הוא הסרט שהקדים את זמנו בלפחות 20 שנה, ודיבר על דברים שסרטי סופר הירוז לא העזו בכלל לחשוב שאפשר לדבר עליהם, ולקח גישה שמי בכלל חשב אי אז בתחילת שנות ה-2000 שאפשר לעשות סרט סופר הירוז בצורה כזאת. אז אני אגיד לכם מי חשב. M. Night fucking Shyamalan, אחד הבמאים המעניינים ביותר, אני לא אגיד הטובים ביותר, כי אני לא רוצה להעליב פה אף אחד וככה לעורר מחלוקת על ההתחלה, אבל אין ספק ש-M. Night Shyamalan הוא אחד הבמאים הכי מעניינים שפועלים בהוליווד כיום. עכשיו, אני לא יחפור על M. Night Shyamalan יותר מדי כמו שעשיתי בגרסה המקורית של הסרטון, כי עשיתי סרטון טופ 8 שנמצא ממש כאן, אפשר ללכת לראות אותו, ובתוך הטופ 8 הזה דיברתי הרבה על M. Night Shyamalan ועל המסע האישי שלו ואיך המסע שלו משתקף בתוך הסרטים שהוא יוצר עד היום, כולל הסרט האחרון שלו, דפיקה בדלת. ולכן אני לא אדבר כמעט בכלל על M. Night Shyamalan היוצר כשאנחנו מדברים על בלתי שביר, יצירת המופת, הסרט הכי טוב שלו by far ואחד הסרטים האמריקאים הטובים ביותר של 50 השנים האחרונות, לא 20 השנים האחרונות, 50 השנים האחרונות, לא פחות ולא יותר. אנחנו נדבר על בלתי שביר נטו כעל יצירת המופת שהוא. עכשיו, אני כל כך אוהב את בלתי שביר שיש לי אותו פה גם בבלוריי, אבל גם בדיווידי מאחורה. עכשיו יש לא מעט סרטים שיש לי גם ב-DVD וגם בבלו-ריי, והרבה פעמים יש לי גרסאות כפולות בגלל תרגום. כי ב-DVD יש תרגום לעברית, ואני ארצה שהבן שלי אוטוטו יתחיל לראות את הסרטים האלה, אז הוא צריך תרגום לעברית. פה אין לי. גם בגרסת DVD אין תרגום לעברית. אני פשוט לא מסוגל להביא את עצמי, למכור אותה, או לזרוק אותה, או לתת אותה, כי אני כל כך אוהב את הסרט הזה. זה סרט מדהים בעיניי, באמת, מהשנייה הראשונה ועד האחרונה. ואני בטוח שיש לא מעט אנשים כאן שצופים בסרטון הזה שלא מסכימים איתי ולא סובלים את M.Night Shyamalan וחושבים שסיינס טוב יותר והחוש השישי טוב יותר. מי אתם? אבל אחלה. בואו, מעבר לזה שמי אתם, בואו נדבר על זה כאן למטה בתגובות. כי אם יש משהו שהקולנוע של M.Night Shyamalan עושה, הוא גורם לאנשים לדבר ולהתווכח ברוח טובה כמובן. בלתי שביר הוא לא הסרט השני של M.Night Shyamalan בכלל, כי הוא עשה שני סרטים באורך מלא לפני החוש השישי, שזה הסרט שפוצץ אותו על העולם, אחת ההצלחות הגדולות באמת של ה-90s ובכלל של הקולנוע ההוליוודי. בלתי שביר היה בעצם מה שנקרא מבחן האלבום השני, כמו שיש להקות שהאלבום הראשון שלהם כל כך מוצלח, ואז באלבום השני כולם רוצים לראות מה יקרה, הרבה אנשים מחכים להם מעבר לפינה, מנסים להיכנס בהם, והרבה אנשים רוצים שהסרט השני שלהם יהיה בדיוק כמו הסרט הראשון שלהם או האלבום, אם אנחנו מדברים על להקות רוק. אבל M.Night Shyamalan הוא לא להקת רוק, הם במאי קולנוע, ו-M.Night Shyamalan יחזב גם אותם וגם אותם. כי אלה שרצו להיכנס בו על סרט לא טוב, לא הצליחו. הוא עשה סרט כל כך יותר טוב מהחוש השישי. ואלה שרצו בדיוק את אותו סרט, הוא גם להם לא נתן, כי הוא לא עשה את אותו סרט, אבל הוא עשה סרט כל כך יותר טוב מהחוש השישי. אז מה שבעצם נותר להגיד על בלתי שביר בצטו, זה וואו, זה כאילו לא החוש השישי. אנשים פשוט לא ידעו איך לאכול את הסרט הזה. הדבר היחיד שדיברו עליו הרבה זה הטוויסט. למרות שבבלתי שביר אין טוויסט כמו בחוש השישי, שבו ממש הסרט נכתב בכזאת צורה מדויקת, שבצפייה השנייה או השלישית אתה לגמרי תראה את הטוויסט, כי אתה כבר יודע מהו, אתה תראה את כל הרמזים שמובילים אליו. בבלתי שביר אתה לא יכול להבין את הטוויסט. אין רמזים באמת, כי זה לא הסרט. שיאמלן מאוד אוהב טוויסטים, בסדר? הוא מאוד אוהב גילוי ברגע האחרון שכאילו שופך אור מחדש. לטוב ולרע הוא מאוד אוהב טוויסטים, אבל בבלתי שביר אין פה באמת טוויסט, כי הגילוי הזה שאתה מגלה בסוף הסרט לא הופך לך את כל מה שראית וגורם לך לראות אותו באור חדש כמו בחוש השישי. הוא טוען אותך במידע שהופך את הצפייה השנייה והשלישית להרבה יותר מרגשת, כי אתה פתאום מבין הרבה יותר טוב את המניעים של הדמויות. אבל רגע, לטובת מי שלא ראה או צריך תזכורת, אז ברוס וויליס, כן, שוב הוא, ברוס וויליס הוא דייוויד דן, מישהו שמעולם בימי חייו לא היה חולה ולא נפצע אף פעם, כנראה. הוא שורד תאונת רכבת שבה כולם נהרגים והוא הניצול היחידי, ולא רק שהוא הניצול היחידי, הוא יצא ללא שריטה בכלל. אספן קומיקס תימהוני בשם אלייג'ה פרייס פונה אליו ואומר לו, דייוויד, אתה סופר הירו. ולא רק שאתה סופר הירו, אני הגעתי לזה כי אני החצי השני שלך על הספקטרום. אתה בן אדם שלא יכול להיפצע ולהישבר בכלל, ואני הבן אדם הכי שביר שאפשר, כי יש לי מחלת עצמות נדירה שגורמת לעצמות שלי להישבר למגע הקל ביותר. אז אם אני קיים, כנראה שגם אתה קיים. ואתה, ידידי, בעצם סופר הירו. עכשיו, במקביל לכל זה, דייוויד, שהוא אב ונשוי לרובין רייט, הוא איש שמאוד לא מעריך את עצמו, הוא בן אדם מאוד עצוב, הוא לא מאושר בחיים שלו, הוא לא מאושר בנישואים שלו, הוא ואשתו עוד רגע הולכים להתגרש כי הם לא מתקשרים בכלל. אז למי שלא הבין, בלתי שביר הוא לא סרט קומיקס, והוא לא סרט סופר הירוז כמו שאתם חושבים, הוא דרמה, דרמה על בן אדם שצריך לגלות את עצמו מחדש. שיאמלן עושה פה מהלך מבריק לחלוטין, ובעצם מדבר על גבריות ועל אגו שבור ועל מה זה להגשים את עצמך ברמת האנושיות דרך העיסוק בסופר הירוז ומיתולוגיות ודמויות גדולות מהחיים. ובגלל שהוא עושה את זה דרך הז'אנר, הוא משתמש ברעיון הזה של אולטימט גוד גאי מול אולטימט בד גאי, כלומר הארכיטיפים האלה של קומיקס, בשביל לדבר על אלייג'ה פרייס, על הדמות של הגבר שלא מסוגל להגשים את עצמו בגלל מגבלות פיזיות כאלה ואחרות, ובעצם מוצא את ההגשמה העצמית שלו דרך עולם המיתולוגיות והקומיקס. אז אם עדיין למישהו לא הבין, M. Night Shyamalan עשה פה יצירה בוגרת בקטע אחר לחלוטין, ומפרק לחלוטין את הקונספט של מה זה בכלל סרט קומיקס, מה זה מיתולוגיה, מה זה קולנוע, אגב, על הדרך הוא עושה את זה, ובעצם עושה סרט על יחסי אבות ובנים. יותר משזה סרט על גבר ואשתו, זה סרט על אבא ובן, שצריכים למצוא את הדרך להתקרב. כי אם יש מחלה שלא מדברים עליה בכלל בעולם המערבי כראוי, היא הדיכאון הגברי. באמת, מחלה נוראית. יש דיכאון פסיכולוגי ויש גם דיכאון גברי. שזה משהו שכמעט לא מדברים עליו, כי גברים אמורים להיות כל כך חזקים וכאלה. והדיכאון הגברי לפני הכל משליך על הילדים של הגברים שסובלים מדיכאון גברי. יש לא המון ספרות על זה, אבל היא קיימת, אני ממליץ לכם ללכת לחפש אם זה מעניין אתכם, זה מאוד מאוד מרתק. ומה ששיימן עושה פה הוא בעצם מדבר על הדיכאון הגברי. כי דייוויד דן הוא גבר שנמצא בדיכאון עמוק מאוד, וזה הורס את היחסים שלו עם הבן שלו, ולמעשה זה מחלחל אל הבן שלו. והסרט הזה הוא סרט על גבר שצריך לעבור ריפוי מנטלי, בעיקר מול הבן שלו. ואת כל הדברים האלה שיאמן הנושא בעדינות ובבגרות, שלעולם לא תחזור אצלו, אגב, לעולם הוא לא יעשה סרט כנראה כל כך טוב וחכם כמו בלתי שביר ברמה האנושית, וגם ברמה הפופולרית, ברמת הנושא שהוא מתעסק איתו על פני השטח, שזה קומיקס וסופר הירוז. והניצחונות של שיימלן בבלתי שביר הם עצומים באמת מהשנייה הראשונה. אם בחוש השישי שיימלן צריך להוכיח את עצמו לאולפנים ולקהל כסטורי טלר, אז הוא בעיקר הלך על להוכיח את עצמו כמישהו שיודע לקחת תסריט מאוד מתחכם ולהפוך אותו לסרט מאוד אווירתי שחותר נגד חוקי הז'אנר וקצת מסמן לקהל את היכולות הוויזואליות כסטורי טלר של שיימלן, כי הוא יותר הלך פה על נרטיב ואיך להביא את הנרטיב הזה לידי ביטוי בצורה הכי אפקטיבית שאפשר. בבלתי שביר הוא אומר כאילו, אוקיי, הקהל הבין שאני יודע לעשות, עכשיו בוא אני אעשה כמו שאני רוצה. ובעצם בלתי שביר הוא המיצוי המוחלט של מה זה M. Night Shyamalan כקולנוען, גם ברמת התסריט המאוד מאוד בוגר ואינטליגנטי ועמוס שכבות, והדרך שבה הדמויות מגלות מידע ומתקדמות שלב אחרי שלב, וגם ברמה סגנונית ויזואלית. מה ששיימלן עושה פה הוא פשוט, הוא כל כך יוצא דופן, והוא גם מאוד מרוסן, כי הוא עדיין לא מקבל את המושכות לעשות באמת באמת to go all out, כמו שהוא עושה בסרטים החדשים שלו, שבהם הוא המפיק של עצמו. אז כאן הוא באמת מביא את כל מה שהוא רוצה לעשות בצורה יחסית מרוסנת. והריסון הזה יוצר איזון מאוד מאוד יפה בין ויז'ואל לסטורי, שזה באמת פשוט מהמם, כבר מהשנייה הראשונה. סצנת הפתיחה המאוד הזויה שהיא מפוינט אוף ויו, שאתה מנסה להבין במהלך הסרט של מי הפוינט אוף ויו הזה, ואז הוא ממשיך את אותו טריק גם בסצנה שמגלה לנו מי זה דייוויד דן. אתה חושב שאתה מבין של מי הפוינט אוף ויו, אבל אתה בעצם לא מבין של מי הפוינט אוף ויו. ואז ככל שהסרט ממשיך ומקבל את המסגרת הנרטיבית כפי שאלייג'ה פרייס טוען אותה, שזה קומיקס, אתה פתאום שם לב שיש סצנות שממש בנויות כמו פאנלים של קומיקס, רק בוויז'ואל. עכשיו, זה מאוד מרתק, כי שיימלן עושה את הסרט במסך רחב של קולנוע, אבל הוא מעמיד סצנות ריבועיות, והמשמעות של הקווים האנכיים שסוגרים על הדמויות, הופך את זה לא רק לאיזשהו אלמנט פסיכולוגי שמתעתע בנו ומשפיע לנו ברמה התת-הכרתית, שזה מה שקווים אנכיים וחושך עושים לנו בפריימים, זה גם משרת את הנרטיב שאלייג'ה מספר לנו. ונמשיך עם השימוש הבאמת נהדר של שיימלן בצבעים. בחוש השישי הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד עדינה עם הצבע האדום. וכאן הוא מספר לנו את הסיפור בלי שנשים לב יותר מדי, דרך סגול וירוק, שזה הצבעים שמייצגים את הדמויות שלו, את הסופר הירוז שלו. אז אלייג'ה הוא הסגול, דייוויד הוא הירוק, ושיימלן ממש מספר לנו את הסיפור בצורה מאוד מאוד עדינה דרך הצבעים האלה. הוא משלב את הפלטה המאוד יוצאת דופן הזאת ביחד עם הצבעים הנטורליסטיים של העולם, שזה הכחול והצהוב, ויוצר בו פלט הצבעים מאוד מאוד מדויקת ומאוד עדינה, שאומרת לנו המון המון דברים על מה קורה, בלי שנרגיש שהוא אומר לנו. ועל זה נוסיף את עבודת המצלמה, שכאילו כבר דיברתי עליה בהתחלה, אבל זה ממשיך עוד פעם בכל מיני רגעים מאוד מאוד יפים ועדינים בסרט, שאתה לאו דווקא שם לב אליהם. אם אתם זוכרים, יש בחוש השישי סצנה נהדרת שבה הילד וברוס וויליס, הפסיכולוג שלו, משחקים משחק של בוא נתקרב, בוא נתרחק, בהתאם לכמה אנחנו אומרים את האמת אחד על השני. וזו סצנה מאוד מאוד יפה, שהיימן ממש משתמש שם בצורה מאוד ברורה בתנועות המצלמה כדי לספר את הסיפור. הוא עושה את זה שוב כאן, רק שהפעם הוא עושה את זה בצורה הרבה יותר יפה ועדינה, בסצנה שבה ברוס וויליס מרים משקולות והבן שלו צריך להוסיף לו משקולות כל פעם. זה ממש אותו קונץ, רק בשימוש אחר והרבה יותר עדין הפעם. ויש עוד המון דוגמאות לבאמת עבודה ויזואלית וטכנית באמת מדהימה של M. Night Shyamalan בבלתי שביר. עכשיו בוא נדבר רגע על הסוף, כי אני שוב אומר, הסוף זה לא טוויסט, בכלל. אין שום רמז למעשה קונקרטי במהלך הסרט, וראיתי את הסרט המון פעמים, אז אני יכול להתווכח על זה. אין באמת רמזים למה שאנחנו מגלים, אנחנו ודייוויד מגלים ממש בדקה האחרונה של הסרט. מה שכן יש פה זה שיימלן שם את זה בסוף בצורה, הוא גורם לנו לגלות את זה בסוף, כדי שנראה את הסרט עוד פעם, כדי שבפעם השנייה שנראה את הסרט, לא ניכנס לסרט בלנקו שאנחנו לא אוהבים את אלייג'ה פרייס שמגלם סמואל ג'קסון, אגב, כנראה התפקיד הכי טוב של סמואל ג'קסון עד היום, אם עוד לא אמרתי, אבל בדרך כלל מה שקורה, שאתה חוזר לסרטים האלה, אתה כאילו יודע מה הסוף, אז אתה עכשיו בפירוש לא תאהב אותו. ימלת שיימלן לא רוצה שלא תאהב אותו, הוא רוצה שתבין אותו, הוא רוצה שתזדהה איתו, כי הוא רוצה לגרום לך לשאול בעצמך את השאלות על מוסר, שזה עוד משהו שהוא רוצה לדבר עליו בסרט, אז הוא בונה את הטוויסט בצורה הזאת שכשתחזור לסרט על הפעם השנייה, אתה לא תשנא את אלייג'ה. אתה לא תאהב אותו בהכרח, אבל אתה תבין אותו הרבה יותר טוב לאור כל מה שקורה בסרט. ולמה הוא בעצם עושה את זה? כי כמו שדיברתי בסרטון ההוא שעשיתי על שיימלן, זה בן אדם שיש בו בפנימי שלו כנראה המון ניגודים. הוא מצד אחד הודי, שבא ממסורת ותרבות ודת ההינדו, נראה לי, או משהו בעולם ההודי, אבל הוא חי בסביבה נוצרית לחלוטין. אז הוא מצד אחד מאגר הודי שחי בסביבה האמריקאית, ומאוד אוהב קולנוע אמריקאית, אבל מאוד מחובר לתרבות ההודית שלו. הוא בן אדם שבאופן כללי חי את עולם הניגודים הזה בכל הסרטים שלו. תמיד יש דיבור באיזושהי צורה על ניגודים. וגם בבלתי שביר. כל הסרט הזה בנוי על ניגודים. אבא ובן שהם מנוגדים לחלוטין ולא מצליחים לתקשר. אותו האבא מול אשתו שלא מצליחים לתקשר. אותו האבא מול אלייג'ה פרייס שהם כאילו מנוגדים אבל הם משלימים גם. כלומר, כל הסרט הזה מדבר על ניגוד טוב מול רע, מוסרי מול לא מוסרי, פגום מול בריא, גבר מול אישה, וכן הלאה וכן הלאה. אם תשימו לב, בסצנת האינטרודקשן שלנו לאלייג'ה המודרני, הוא ממש מדבר על זה, הוא מציג איזושהי יצירת קומיקס שמדברת על good guy מול bad guy ועל הניגודים ביניהם ואיך הם בעצם משלימים אחד את השני דרך הציור ודרך ההדגשת קווים. ממש שיימלן אומר לנו על מה הוא רוצה לדבר ועל מה באמת מניע אותו בסרט. כי מה שבאמת מניע אותו בסרט זה לא לשאול טוב או לא טוב, אבא או בן, זה לא. זה הדברים שהוא מדבר עליהם, על מה שבאמת מעניין אותו לדבר עליו, כמו בכל הסרטים הטובים של שיימלן, זה אמונה. במה אני מאמין? האם אני מאמין בעליונות או שאני מאמין בעצמי? האם אני מאמין בחומרי או שאני מאמין ברוחני? האם אני בן אדם של קרקע או של שמיים? מי אני? וזה מדהים שהוא שואל את עצמו מי הוא דרך סרט, והוא שואל אתכם מי אתם, במה אתם בוחרים להאמין. האם אתם במסע הזה מאמינים לאלייג'ה, שמדבר על דברים שאי אפשר לתפוס בידיים, או שאתם מאמינים לדייוויד או לעולם, שבן אדם שרוצה תשובות ורוצה תכלס ורוצה רק מה שהוא מרגיש? האם אתם מאמינים לבן של דייוויד שמאמין באלייג'ה? או שאתם מאמינים לאשתו של דייוויד שיותר בצד של דייוויד? זה סרט שכולו בנוי על ניגודים, שבבסיס של כל הדבר, הניגוד הבסיסי ביותר הוא השאלה על אמונה. במה אנחנו מאמינים? ושיימלן, שבנקודה הזאת עוד לא חווה כישלון צורב כמו שהוא יחווה בעתיד, הוא עוד לא באמת, השאלה הזאת עוד לא באה לכדי מימוש, נקרא לזה, קונקרטי מוחלט. אם היום בסרטים של שיימלן זה מאוד מאוד ברור שהסאבטקסט כמובן עוסק באמונה, אבל התשובה של שיימלן על השאלה היא בדרך כלל אני מאמין בעצמי כי ביכולתי לעשות את השינוי, שזה קצת אגב התהליך שאמנה שיימלן חווה בעצמו כבן אדם, אז בבלתי שביר הוא עוד לא יודע לענות על זה. וזה מה שהופך את בלתי שביר לסרט כל כך מרתק בעיניי, שאין תשובה קונקרטית, אין החלטה של מה עדיף, להאמין בעצמך או להאמין בנשגב, כי שני הדברים האלה, כמו כל יין ויאנג שמכבדים את עצמו, צריכים לעבוד ביחד. התשובה האמיתית נמצאת בסינרגיה הזאת, בשאלה. אתה לא יכול לממש את הפוטנציאל האמיתי שלך אם אתה יודע מה התשובה. אתה חייב כל הזמן לשאול, אתה חייב לחקור עוד. אני יודע שכאילו הלכתי פה למקומות מאוד מטאפיזיים ורוחניים, ואני גם באופי שלי, אני לא בן אדם רוחני בשום צורה, אבל אני כן בן אדם שאוהב לשאול שאלות, ואני בן אדם שמבחינתי לעולם לא אפסיק לחפש תשובות או לשאול שאלות לדברים שבדעתי מניעים את העולם ומעניינים אותי. ייתכן והתשובות שאני אגלה הן תשובות רוחניות, ואז אני לא אקבל אותן ואני אמשיך לחפור ולנסות למצוא. זה היופי בחיים, במסע הזה שאתה עובר בחיים. וזה פשוט מדהים שאת כל הדברים האלה אפשר למצוא בסרט קומיקס, שוב, זה על פני השטח, זה מה שהוא. בלתי שביר הוא סרט סופר הירוז, אבל הוא סרט סופר הירוז שבנוסף לכל מה שאמרתי, מפרק לחלוטין את מה הופך סרט סופר הירוז לסרט סופר הירוז, והוא בעצם עושה סרט קומיקס הכי אנטי קליימקטי שאפשר, והכי לא מיתולוגי, והכי לא הירואי שאפשר, על פני השטח. בעצם זה סרט שלוקח את כל הדברים שהקומיקס וסרטי הקומיקס מדברים עליהם, ומוריד אותם לקרקע, ל-day to day, כדי שכל אחד יוכל להתחבר למדיום הזה שנקרא קומיקס או מיתולוגיה. ובלי קשר לכל מה שאמרתי, זה פשוט סרט נהדר. זה באמת דרמה נהדרת ומרגשת, כאמור, על גבר שצריך למצוא את עצמו ולגלות את עצמו ולהתגבר על הדיכאון הגברי הסמוי שלו. זה פשוט סרט פנומנלי. ואני יודע שהרבה אנשים כאילו they brush it off, הם אומרים, טוב, נו, סרט קומיקס מתחכם של M. Night Shyamalan. לא, צר לי, פשוט לא. יצירת מופת בלתי מעורערת בפירוש, הסרט הכי טוב שלו, בפירוש בעיניי, אחד הסרטים האמריקאים הכי טובים של השנים האחרונות. אני אומר שוב, 50 שנים אחרונות, לא פחות ולא יותר, מבחינתי בלתי שביר צריך להיות בשיחה ביחד עם הסרטים של פול תומאס אנדרסון וקוונטין טרנטינו. וכן, מרטין סקורסזה, הוא כל כך כל כך טוב. עכשיו, זה ברור לי ששיימלן לא עשה סרט כל כך טוב מאז הסרט הזה. אין שום בעיה, זה ברור לחלוטין. סיינס הוא סרט נהדר וספליט הוא אחלה סרט, ואפילו הסיקוול שלא ידענו שיהיה לנו אי פעם, שנקרא גלאס, שכאילו סוגר את הטרילוגיה, שלא ידענו שהיא בכלל טרילוגיה. הם כולם אחלה סרטים, ואם אתם אוהבים את שיימלן כמוני, אתם אפילו אוהבים את זמן, שזה באמת סרט שאף אחד לא אוהב. ואם אתם לא אוהבים את שיימלן, אז כל מה שאמרתי עכשיו הוא כאילו אומר, אתם אומרים, נו בסדר, שרלטן. Fair enough. אני ממליץ לכל אחד ואחת מכן, גם אם אתם אוהבים וגם אם אתם לא אוהבים, תנו עוד צ'אנס לבלתי שביר. זה סרט כל כך מרתק, זה סרט כל כך עמוק, וזה סרט כל כך טוב ברמה הוויזואלית והטכנית. זה פשוט באמת יצירת מופת. ובאיזשהו מקום קצת כואב הלב שכנראה M. Night Shyamalan לעולם לא יעשה סרט כל כך טוב כמו בלתי שביר, אבל אי אפשר לדעת, האיש חזר לעשות סרטים, הוא עכשיו המפיק של עצמו, הוא עושה מה שהוא רוצה. מי יודע, אולי ככל שיתקדם הזמן, פתאום נקבל עוד סרט פנומנלי כמו בלתי שביר. מה שבטוח, הקריירה של M. Night Shyamalan כל כך לא צפויה כמו הסרטים שלו, אי אפשר לדעת מה הוא יביא לנו בפעם הבאה, ואני, בתור אחד שכן נמצא בצד של האוהבים של הקולנוע שלו, הרבה בעיקר הסרט הזה, אני מאוד סקרן לראות מה הוא ימשיך לתת לנו בהמשך, בידיעה מוחלטת שמה לעשות, ייתכן והטוב ביותר שלו כבר מאחורינו. ובזאת, אני יודע לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, ברימייק לפרק שכבר צולם ונגנז, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה, תודה שאתם כאן איתי בפורמט הזה, תודה שאתם סובלים את השטויות שלי, ותודה שאתם מגיבים ומגיבות, ואנחנו מנהלים את השיח שבגללו קם כל הפורמט הזה, ואם אתם נהנים מהתוכן שאתם רואים, זה יהיה מדהים אם תיתנו לייק וסאבסקרייב, זה רק יעזור לתוכן ולערוץ, אבל הכי חשוב, תראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה.